Here is the Kishon Makor. Thank you, Audrey, for putting the sources there. Ani otsa yom lakdish latchil kama shiurim al ha'magal hasheni basefer harishon shezei yichidat ha'mizmorim tetvav ad kavdalet. Ve medubar po al arachim shel musar v'tikun hamidot v'hitkavut la'Hashem. אל תאמינו לי לפני שאני לא אוכיח. השיעורים מוקדשים למצבנו שמתמודדים איתו בתקופה מאתגרת זאת, ואני רוצה לשלוח ברכות ותפילות לכל מי שצריך. ופרק א' ופרק ב' של ספר תהילים פותחים באיש הצדיק שהוא גם לומד תורה והוא גם מלך, פרק ב' הוא מלך, פרק א' עוסק בתורה. זו בדיוק התכונה של המחבר, דוד המלך, שהוא כמלך כותב לעצמו ספר תורה וכותב כל הימים במשנה תורה שלו. הרמב״ם קרא לפסיקה הלכתית שלו משנה תורה, וכתב פרופסור הרב פרופסור טברסקי, כתב למה הוא קרא לו משנה תורה? כי כל מי שחי לפי ההלכה הוא מעין חיבור של מלך שמחבר את התורה שלו עם המלכות שלו. כל בן אדם, לא רק המלך. והוא חיבר את זה כמובן על פי דרכו של הרמב״ם למושג של המלך הפילוסוף, the philosopher kings, של הפילוסופיה היוונית. ולטענתו של הרמב״ם, כך כותב פרופסור טברסקי, כל מי שיכול, כל מי שחי לפי התורה הוא בעצם משנה תורה ומלך. וזה בעצם המושג שיש לנו בתהילים פרק א' ב', שהמלך מתפלל שיהיה לו לימוד תורה, פרק א', ובפרק ב' של הפתיח, שהוא יצליח להנהיג את עם ישראל, ועם ישראל יצליח לעמוד מול האויבים. רציתי להגיד את הרעיון הזה, א', הוא יפה מאוד ברמב״ם, הוא יפה מאוד לפי הסברו של פרופסור טברסקי, זיכרונו לברכה, והוא יושב מאוד מאוד יפה בספר תהילים כפתיח, והוא מאוד מאוד מה שאנחנו צריכים, שהשם ישלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לשבויים, למפונים ולכל מי שצריך סייעתא דשמיא, והרבה צריך, הרבה צריכים, כולם צריכים, גם ליועציה ולמנהיגיה. עצה טובה לפי פרק א' וב', וזה מה שראינו פה, פרק א' וב', דיברנו על זה הרבה, שזה התורה והמלכות, שזה פרשה חביבה, שיהי רצון שיהיה חיבור טוב בתמונה הזאת לכולם. ובזה נכנסנו למבנה של ספר תהילים. כשאני רוצה היום לדבר על פרק ט' ו' כ' ד', החטיבה השנייה, לכאורה מי שלא שוחה ב... סוגיה של פרשנות הקשרית שנים, הוא לא זוכר בדיוק מה זה המזמורים האלה, למה עשרה האלה בדיוק. אז בואו נסתכל על התמונה הגדולה, זה התרשים על חמשת הספרים, שעד לספר השני מדובר על רוב 72 מזמורים, שהרוב זה דוד, כחול. בספר הראשון כמעט כולם, חוץ מהפתיח ועוד שני מזמורים. בספר השני יש את המשוררים, 12 ו-12 לאסף ו-12 לבני קורח, ובסוף כתוב קולו תפילות דוד בן ישי. יש חורבן, יש שיקום ויש תחיית ישראל בימי בית שני. ואנחנו עוסקים בספר הראשון. והוספתי פה לתרשים שהוא די עמוס, אבל אני אוהב תרשימים אינפורמטיביים שמרכזים את הידע. נכון, זה מאוד עמוס, כי ספר תהילים הוא מאוד עמוס, הוא 150 מזמורים, אבל הוספתי פה את המבנה של ספר ראשון, שיש את הפתיח, פרק א' ב', כרגע דיברתי עליו, ואחר כך יש ארבע יחידות, והן בנויות לתלפיות. הן מבחינה ספרותית, שכל אחד, שלושת הראשונים, תכף נדבר עליהם, יש להם מבנה אחיד, הרביעי קצת שונה, החטיבה הרביעית, ויש להם רעיון מאוד מאוד ברור לכל אחת מהחטיבות, וביחד הם מעצבים סיפור מאוד מאוד משמעותי לספר הראשון. בעיניי זה חידוש גדול מאוד, נכון מאוד, אמיתה של תורה, וברצוני להוכיח את זה. אז מה שאתם רואים פה זה תרשים שהוא לא נראה כזה אלים, יחסית, הוא מלא, אבל הוא עדיין רגוע. ואני רוצה להכניס פה קצת תנועה, ולספר מה חשב לדעתי דוד המלך, כשהוא בנה בצורה כל כך חכמה, או האורחים שלו בחרו בצורה כל כך מעמיקה, איך עובד סילבוס של משנתו התורנית המוסרית של דוד המלך. וכמו במסילת ישרים, שיש לך מאמר חז"ל, והוא בנוי לפי אותו ברייתא של רבי יאיר בן פנחס, גם בספר הראשון יש מבנה מדויק מאוד. אני רוצה לדבר הן על הצד הפורמלי והן על הצד התוכני. אנחנו עסקנו בכמה מהנושאים ונעסוק היום בספר השני. והמבנה מאוד פשוט או מאוד הגיוני, הוא לא כזה פשוט, הוא מורכב, אבל כשמבינים אותו הוא מאוד פשוט. אז אני רוצה, the show starts now. פרק א' וב' זה המלך, פרק ב' שלומד תורה. הוא לומד תורה, תורתו קדמה למלכותו. כי הוא כותב לו ספר משנה תורה, הוא הוגה בתורה יומם ולילה, כמו בספר יהושע, מיוזמתו, זה פרק א', והוא מיישם אם כך ברמה הפרקטית, את מה שהוא למד בצורה תיאורטית בפרק א' ב'. זה פרק א' ב', הפתיח, הוגה בתורה ומלכות בציון. ואחר כך איך זה מתחיל? הנושא מתחיל אחרי פרק א' ב', זה זורם. הכנסתי הרבה אנימיישן כדי להראות איך זה מזורם. זה כמו באמת זורם, יפה מאוד. אם פרק א' וב' זה התורה והמלכות, הרי סביב למשורר של החטיבה הראשונה של פרק ג' המון רשעים. העולם מפוצץ מסביבו ברשעים, מאוד מאוד. והיחידה הזאת שעסקנו בה, מג' עד י' ד', יש לה המון תיאורים של רשע. כאשר, וזה אופייני לשלוש החטיבות הראשונות, יש אמצע, ח' י' כ"ט, ובסביבו כמו מנורה, מסגרת צמודה, ז' וט' י', י' ח' וכ' א', כ"ח ול', מסגרת צמודה שעוטפת את המזמור האמצעי. למזמור האמצעי, מעבר לזה שאני קורא לו מזמור האמצעי, הוא גם מנוסח במיוחד פיוטית, והוא המנון, לפי תורת הסוגים של חוקרים כמו גונקל וחבריהם. אז שלושת המזמורים האלה מצטיינים שהם ציר, והם בולטים בכך שהם סופר פיוטיים, חגיגיים ומאוד מאוד חיוביים. מאוד מעודדים, כאילו עמוד התווך שאנחנו עומדים עליהם, נשענים עליהם. כאשר סביבו יש מסגרת צמודה, ויש מסגרת רחוקה שמעצבת את היחידה. מזמור ג' וי' ד' זאת המסגרת החיצונית. היא קיימת, היא לא כל כך בולטת כמו בהמשך, אבל היא כבר קיימת, ודאי ז' וט' י' בולט כאשר בתוך ח' יש מבנה סימטרי. זה היחידה, חטיבה הראשונה. דיברנו עליה ולא נחזור את זה. כשמתמודדים עם הרשע, וזה מה שכתוב פה, הרשע בעולם וההישרדות כצלם אלוהים, סיכמתי את זה גרפית, יש פה רשע, ובסוף יש רשע, אבל השם מחפש את הצדיק. פסוק מזמור י"ד מתאר, השם משקיף מהשמיים, הוא רואה אין עושה טוב, אין אף אחד מהם, אבל הוא מחפש כי אלוהים בדור צדיק. הלוואי שיהיה צדיק, מי ייתן מציון ישועת ישראל. והוא מחפש הלוואי שנמצא צדיק. כאשר באמצע יש את התיאור המופלא של בריאת העולם, והשם נתן לבן אדם את הסמכות, הוא מאציל, he empowers him, שהוא יכול לתקן את העולם. ותחסרהו מעט מאלוהים. והאדם שלא יתייאש, כי מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם, וראינו איך שהאור שבאמצע היחידה, בציר, מקרין על הסביבה שלו, שלא נאבד את התקווה, נשמור תמיד על הבן אדם באמצע הבריאה, שהשם נתן לו את כל הסמכות לעסוק בתיקון העולם. אבל העולם מרושע. בסוף, הרשע אולי קצת ברקע, ומחפשים את הצדיק, לכן לקחתי פה את החופץ חיים, וזה מה שעושה תחילת החטיבה השנייה. זה לא חטיבה אחת, סגרנו, חטיבה שנייה, סגרנו. אלא יש מעבר מיות דלת לתת וו. אחרי שכל החטיבה הראשונה דיברה על הרשע, הרי החטיבה השנייה רוצה להגיד, בוא נחפש את הטוב, בוא נחפש נקודות האור, בוא נחפש צדיק. וזה קורה בתת וו, כאשר לאורך החטיבה מדובר על מלכות דוד, כמודל לבן אדם צדיק, וההמנון שבאמצע, מזמור י"ט, מתאר באמת תפיסת עולם של מזמור י"ט, איתו נתחיל את הלימוד, שזה תפיסת העולם כבורא עולם, להכיר את בורא עולם, התורה באמצע, והבן אדם רוצה להיות חלק מזה, גם עבדך נזהר בהם. וזה קלאסיקה של תפיסת עולם, המזמור נכנס מאוד חזק לתפילות, ואני רוצה להוסיף נספח היום, והוא נכנס מאוד חזק, שנושא בריאה, תורה וגאולה, מזמור י"ט למחשבת ישראל. כאשר סביבו יש את מזמור י"ח, שמזמור י"ח הוא מזמור האותנטי מספר שמואל. כמעט זהה. הרבה אומרים שזה זהה, אבל מי שקורא את אברבנאל על הפירוש היחיד שיש לו ספר תהילים, ועל תהילים הוא לא כתב לצערי, אבל על שמואל ב' הוא כתב פירוש, והוא ציין 74 הבדלים בין מזמור י"ח למזמור לשירת דוד האחרונה בספר שמואל. זה דוד האותנטי. ואם דוד האותנטי הוא המודל כדוד המלך, לפי זה י"ט בונה את הוולטבילד, את תפיסת העולם, ומזמור כף וכף א' ממשיכים לעסוק במלכות בית דוד לעתיד. מזמור י"ח בית דוד בעבר בספר שמואל. וזה בנוי לתלפיות, בזה רבותיי, במשבצת הזאת, נעסוק בעזרת השם שבוע הבא. אבל המזמור החותם את החטיבה השנייה, כף דלת, הוא מאוד דומה לתת וו, על ידי ניסוחים שאני גם משתדל להראות אותם היום, הוא מאוד מאוד דומה, והוא גם משקף הבדל מאוד מאוד חשוב. אז תת וו וכף דלת כמסגרת חיצונית, של החטיבה השנייה, וי"ח וכף כף א' כמסגרת פנימית, בדיוק כמו למעלה. ונראה את היופי שלה. ואחר כך, אחרי שראינו איך בן אדם יכול להתקרב לפי מידותיו של דוד המלך, לערכים טובים ולעשות שינוי בעולם, אז כל בן אדם מחפש את הדרך שלו, הדרכה מהשם, ולהתקרב להשם, לעבודת השם, וזו מה שהחטיבה השלישית עושה. דיברנו עליה רבות, עסקנו במזמור למדלת, ופה המנורה מאוד מעוצבת, כאשר כ"ט באמצע, הבו להשם בנעלים, הבו להשם כבוד ועוז, כ"ח ולמד כמסגרת פנימית, כ"ז ולמד א' כמסגרת נוספת, וכ"ה ולמד ד' כסופר מסגרת חיצונית. זה בנוי לתלפיות, וראינו שיש גם פה תהליך, מלכות השם באמצע, והבן אדם שהולך בדרכו הולך ומתעלה ומתקדם. אז שלושת המזמורים שבאמצע, שסימנתי אותם פה, שלוש החטיבות הן מאוד מדויקות. המנון באמצע, ח' י"ט וכ' ט', ומזמורים של המסגרת החיצונית, שהם מאוד בולטים, אולי פחות בחטיבה הראשונה, הרבה יותר בשנייה, וסופר מדויק בשלישית. כאילו התהליך עובר קריסטליזציה, הוא נהיה יותר ברור. מה קורה בחטיבה הרביעית? בחטיבה הרביעית, גדול החוקרים, פרופסור ג'יאני ברביירו מהוותיקן, שחקר את זה המון שנים וכתב דברים נפלאים בגרמנית, אני חושב והוא הסכים איתי, הוא גם רצה לראות בחטיבה הרביעית סימטריה, ולא היא. בחטיבה הרביעית, ולא נעסוק בה, לא היום וגם בהמשך לא, היא יותר מורכבת, והיא שופכת אור על החיים של הבן אדם, איך שהוא מפנים את כל מה שהוא למד בחטיבות, בחלקים הקודמים, והוא בונה את זה באינטרטקסטואליות מאוד מאוד מרשימה, עם ספר ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. והוא בונה את עצמו, וככה דוד המלך שעוסק בתורת השם חפצו יומם ולילה, בונה לעצמו בחטיבה הרביעית הזדהות מאוד מאוד עמוקה ומשמעותית עם ספרי הנביאים. וסוגר את הספר. זה המבנה המושלם של הספר הראשון כולו. וראינו בשיעור קודמים, לא אחזור על זה, שיש ניסוחים מתחילת הספר שמקרינים לסוף הספר הראשון, אשרי אשרי, הקים בתורת השם חפצו, לעשות רצונך אלוהי חפצתי בתורתך בתוך מאי, זאת ההפנמה, ועוד כהנה וכהנה מושגים שמראים את המבנה היפה של הספר הראשון. אז אל תהיו מאוכזבים שלא הצלחתי ב... כמה דקות להציג את הכל, כי זה דורש באמת לימוד מעמיק של 41 מזמורים, וניסיתי להישאר ממש בציפור, במבט של ציפור או במבט של סטליט כדי להראות את המבנה. אנחנו עכשיו ניגש לחטיבה השנייה. יש מסגרת, ואני רוצה להתחיל בי"ט. ורוצה לעשות איתכם מהלך בדרך, בואו נקרא את י"ט כאילו אין שום דבר בעולם, רק את י"ט. אין קונטקסט, אין שום דבר מעבר לזה, עוסקים בלימוד פרקי. ואחר כך נראה איך הוא מתחבר, וזה דורש עבודה של כמה שיעורים, והיום נראה את המסגרת החיצונית. זה המזמור, ואני מתחיל לקרוא אותו. שלחתי לכם חלוקה אחרת, פורמט אחר, כי לכל קונטקסט או לכל הצגה של הדברים, אולי נכונה הצגה אחרת. אני עכשיו מראה את המזמור as is, ואתם תראו מיד שיש פה בתוך המזמור, בלי הסימונים שלי, אתם, אני חושב, רואים מיד עד כמה שיש פה כמה חלקים עם אופי וסגנון שונה. למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. תורת אדוני תמימה משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי. פיקודי אדוני ישרים משמחי לב. מצוות אדוני ברא מיראת עיניים. יראת אדוני טהורה עומדת לעד. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. גם עבדך נזהר בהם בשומרן עקב רב, שגיאות מיבין מנסתרות נקייני. גם מזידים חסוך עבדך על ימשלובי, אז איתם, וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני, צורי וגואלי. אני מניח שאתם מסכימים שהחלק האמצעי הוא רוגע. הפסוקים של תורת השם, וזאת החלוקה, הם בנויים לתלפיות. שלושה פסוקים, כל אחד מחמש וחמש מילים, דהיינו שש חלקי פסוק, שהמילה השנייה זה השם, והראשונה זה או התורה או העדות או פיקודי השם או מצוות השם או יראת השם או משפטי השם. זה לא רק הטקסט של התורה, זה היראת השם שעומדת מאחרי זה, ויש משפטים מהשם שבוקעים ועולים מהתורה, והם התורה תמימה, נאמנה, ישרים, ברא, תורה, ויש אמת. ויש בהם משהו קודם כל מרגיע, בשיבת נפש. אדם לחוץ, אדם מבולבל, אדם דיכאון, לא, תורת השם משיבת נפש. היא נותנת חוכמה. אולי לפני כן הייתי בבחינת פתי, אבל שומר פתאים השם, והתורה מחכימה אותי. היא לא רק מרגיעה אותי, אולי זה הדבר הראשון, התורה מרגיעה. כבר במזמור, שאתה מתחיל לקרוא את פסוק ח', וניסיתי להראות את זה בקריאה שלי, איזה קצף רגוע נכנס פה, זה משיבת נפש. זה גם מחכים, אבל יש פה גם משמח את הלב ומאיר את העיניים, ונותנת לי יציבות, עומדת לעד. הקצף שחוזר על עצמו כמו פטיש. יציב יציב, וצדקו יחדיו, הכל עומד לעד, ואתה רואה את הצדק של הכל ביחד. ולא רק שהכל יציב וצודק יחדיו, זה יקר מזהב ומפז, ומתוק מדבש ונופת צופים. זה פשוט טעים לנו. זה החלק האמצעי. כאשר החלק הראשון מתאר את נפלאות הבריאה, את השמיים ואת הרקיע. יום ולילה, והשמש הוא כמו חתן שיוצא מחופתו. יסוס כגיבור לרוץ אורח. הגיבור הוא נלחם על משהו. השמש יוצאת ונלחמת כביכול להעביר לעולם את האור הגדול מכל השמיים עד קצות הארץ, והשמש מאירה את העולם כולו פשוטו כמשמעו. ואין נסתר מחמתו, זה לא שיר על השוויגר, אין נסתר מחמתו, חמתו זה השמש. אין נסתר מחמתו, דהיינו, העולם מואר. העולם מלא אור ממי? מהשמש, אבל בעצם מי שעומד מאחורי השמש. כי השמש היא לא אל חלילה, היא רק משמשת, היא שמש לבורא עולם, שהוא הבורא, והיא משמשת, היא השמש שלו, השמש, ואין נסתר מחמתו, ויש אור בעולם. כשמש בצהריים. הכל בהיר. זאת הבריאה. מי עוזר לי להביא את האור לעולם? בריאה בחלק הראשון, התורה כהשלמה. מה קורה בחלק השלישי? בחלק השלישי, האדם מתחבר. גם עבדך. מי זה עבדך? זה דוד המלך. שימו לב, לא אוכל להתאפק, שכבר במזמור י"ח, דוד קורא לעצמו עבד השם. גם עבדך נזהר בהם. ואני שומר בשומרם עקב רב את הנעל. ואני רוצה להיות ללא שגיאות וללא דברים נסתרים. ולא רק מחטאים ושגיאות אני רוצה להימנע, אלא גם מזידים חסוך עבדך. אני לא רוצה שהזדון והפשע יכול לשלוט ולמשול בי. אני רוצה להיות אז איתם. איתם זה שם פרטי. איתם, ואני רוצה להיות תמים. ולנקות את עצמי מפשע רב. ואמרי פי יהיו לרצון לפניך, ואני משתלב בבריאה הנפלאה, חלק ראשון, בתורת השם שמוכרת בה. אני רוצה להגות בליבי ולעשות דברים כעבדך הנאמן, בלי טעויות, ואתה הצור שלי, צורי, כמו תחילת פרק י"ח, ואתה הגואל שלי. מה קורה בחלק השלישי? יש לנו פה דוגמה מאוד מאוד יפה, שיש שלושה נושאים שונים במזמור, אז חוקרים קלאסיים סוף מאה ה-19-20 בגרמנית, גונקל קרא למזמור הזה 19-1 ו-19-ב. אחד עוסק בבריאה, מדעי הטבע, ומפסוק ח' עד לסוף, מדעי הרוח, תורה והבן אדם שאוהב את השם. כי הוא לא התיישב לו שהדברים האלה מתחברים ביחד. יפה שזה לא התיישב לו, כי זה ראש הקטגורי, יש מדעי הרוח, מדעי הטבע, וזה מחבר דברים שלא מחוברים, ממילא הוא חייב לפצל את זה, והוא פספס את הרוח של המזמור. ואני רוצה לטעון נגד גונקל, שלא רק שהתפיסה שלו לא מתאימה למה שהמזמור אומר, אלא מבחינה ספרותית הוא פספס. ועשיתי את זה על ידי חמש מקבילות, קבוצות מקבילות. כשהבריאה מדברת על יום ליום יביע עומר, אבל אין עומר ואין דברים, אבל המשורר רוצה להגיד משהו, ויהיו לרצון אמרי פי, הרי המילה אומר, עומר ואומר היא לא ספציפית, אבל בתוך 15 הפסוקים האלה של המזמור, היא סוגרת, היא מחברת בין חלקי המזמור. הבריאה מביעה אמירה חזקה מאוד, בורא עולם, אבל אתה לא שומע את זה. אבל מי שמתבונן ומי שרואה את היופי של הבריאה ואת של תורת השם, חלק ממנה, הרי הוא מבין שאני צריך לעסוק באמירה שלי. יהיו לרצון אמרי פי. אמרי פי מגיב לבריאה שזה יביע עומר, היביע עומר בלי מילים, כי אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, אבל אני משמיע את הקול שלי כעבדך. כשהבריאה מתוארת ואין נסתר מחמתו, והכל ברור כשמש בצהריים, הכל מואר, הבן אדם מבקש שגם הנסתרות שיש לי, החטאים שיש לי, הנסתרות להשם אלוקינו, זה הפסוק היחיד שמופיע עוד פעם, נסתרות בדברים כף פט. אני רוצה מהחטאים שלי, שאולי הם סמויים מהעין שלי, אני בעצמי לא מכיר את החטאים, את הזידים שלי, את הפשע שלי. אני רוצה לנקות את עצמי, וניקיתי מפשע רב. מה שהשמש עושה בבריאה, אני רוצה לעשות אצלי כעבדך הנאמן. גם עבדך נזהר בהם. נזהר, זה אומר, הוא מודע והוא נזהר, הוא מקפיד על טעויות. הוא שומר אותם בעקב רב, אבל בעצם המושג נזהר זה זוהר הרקיע לשמיים. It's not only attention, נזהר, he is careful. נזהר, אני בעצם, אני איזה זוהר מהשמש עובר אצלי. ומנסתרות, כמו שאין נסתר מחמתו בטבע, הכל מואר מהשמש, גם באישיות שלי אני רוצה להינקות מהנסתרות שלי. המושגים האלה הם מאוד קולעים. אם תורת השם תמימה, אני רוצה להיות איתם. גם אני אז איתם. כי אם אני לא עובד על עצמי, אל ימשלו בי. אז איתם אני אהיה תמים, זה בעצם התורה תנקה אותי. התורה תהפוך אותי לתמים כמו שהתורה תמימה, גם אני אהיה תמים. ואם תקראו את מזמור י"ח, כמו שהמשורר אומר על השם, האל תמים דרכו, בפרק י"ח, המשורר דוד המלך אומר על עצמו שהוא רוצה ללכת בדרך תמים. אז התמימות של השם ושל דרכו של דוד בפרק י"ח היא מעין מודל התורה שדוד שומר עליה, פרק י"ח, ובי"ט זה מסוכם כוולטבילד, כתפיסת עולם, תורת השם תמימה, גם אני רוצה להיות איתם. וכנ"ל מסמכי לב, הגיון ליבי הם לפניך. התורה היא הנחמדים מזהב ומפז רב, ואני רוצה להקפיד עליה בעקביות מרבית, בשומרם עקב רב, וככה אני רוצה להינקות מפשע רב. המושגים האלה מאוד מאוד מחברים את שלושת החלקים האלה, רחמנות על אותם חוקרים גונקל, שכתב כל כך הרבה דברים מעמיקים, הוא פשוט לא יכול לראות במזמור מה כתוב, רק לפי התפיסה שלו, מה שמתאים, יש מדעי הטבע ומדעי הרוח, וזה לא מתחבר לו, אז הוא לא רואה את זה, אין לו משקפיים לראות מה המזמור אומר, אלא רק לראות מה שעיניים שלו מאפשרות לו לראות, ואני חושב שהוא נכשל ביג טיים, כי הוא לא קרא את המזמור, אז מה הוא עשה? לקח מספריים וחתך אותו לשניים, כי לא היה לו פתרון אחר. זה היופי של המזמור. ואם הבריאה בחלק הראשון, והתורה בחלק השני, והחיבור של הבן אדם כעבד, שהוא בעצם חותם את החלק שלו ואת המזמור כולו במילה גואלי, שפה מדובר על הגאולה האישית של המשורר, יש לנו פה שלושה מושגים, ותרשו לי עכשיו נספח קצר, אקסקורס קצר, לראות את הדברים האלה בהצגה חדשה. ואני מאוד אוהב את ההצגה הזאת, זה לא הסטנדרט של המזמורים, איך שאני מציג אותם, אבל באתר שלי על תפילה עשיתי את זה ככה, ותכף תראו למה. אני עכשיו עושה דבר שאני לא עוסק בו, בפירוש, הרבה מהחוקרים עוסקים בזה, איך המזמור הזה התגלגל בעולם התפילה הנוצרית. הם עושים את זה הרבה מאוד, כי הפסלמס זה התפילה הנוצרית, המקורית ביותר. יש לנו הרבה מה ללמוד מהסידור וספר תהילים. אז יש לנו הרבה מה לעשות, ואני רוצה לעשות פה תרגיל רק למזמור אחד. יש לנו הלל המצרי, פסוקי דזמרה, יש לנו יחידות יפהפיות, ואני אישית עסקתי יותר בנושא של תפילה עד שהגעתי לספר תהילים ונכנסתי למסלול ארוך מאוד ונפלא ומעשיר, אשרי האיש, אבל אני עכשיו רוצה לחזור על איך תהילים משפיע על הסידור, וזה פלא. יש לנו פה את שלושת חלקי המזמור, שהצגתי אותם בעיצוב שונה מאשר קודם, אבל קראתי להם בריאה, תורה וגאולה. הגאולה היא לא גאולה אסכתולוגית, שכל העולם עובר איזה תהליך של משיח ומקדש השם מהשמיים ומלחמות, גוג ומגוג. לא, מדובר על גאולה אישית. כמו בלכה דודי, קרבה אל נפשי גאלה. זה משהו אישי שהוא מרגיש גאולה אישית. איך זה בא לידי ביטוי, שלושת החלקים היפים האלה, בסידור? אחד זה תפילת שחרית. פה המקבילות שראיתי אותם, שראינו אותם לפני כן, סימנתי אותם פה באופקית, מימין לשמאל, אתם רואים פה את המושג עומר, אתם רואים את המושג עומר בחלק הראשון והשלישי, את המושג נסתר בחלק הראשון והשלישי, את המושג תמימה בחלק השני והשלישי, את המושג לב בחלק שני ושלישי, ורב בחלק השני והשלישי, והיו לאחד בידיך. זה המזמור, תהילים י"ט. עכשיו נעסוק בתפילת שחרית. יש קריאת שמע שעומדת בין ברכה ראשונה שעוסקת לפני קריאת שמע בבריאת העולם. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, ובדומה בתפילת מעריב. ופה מדובר על הבריאה, ושימו לב שיש פה מושג מאוד יפה של אל ברוך גדול דעה, א' ב', הכינו פעל זהרי חומה, חמה, ממש מושגים של חמתו מפה, ואחרי א' ב', רוממי שדאי תמית, ר' ת', באים ארבע מילים, תמית, מספרים כבוד אל וקדושתו. מספרים כבוד אל, מאיפה זה לקוח, רבותיי? מיוטט. החלק השני, אהבת עולם, אהבתנו, עוסק בלימוד תורה. והתורה היא, והאר עינינו. מאירת עיניים, והאר עינינו. וזה עוסק בתורה, הברכה השנייה, הבוחר בעמו ישראל באהבה, כנ"ל בתפילת מעריב. ואז באה ברכת הגאולה אחרי קריאת שמע. מה עושה קריאת שמע? קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת. איך אתה נערך לזה? איך אתה מתכונן לקבל את הברכה הראשונה, בורא עולם, הבריאה? איך אתה מקבל את התורה של אהבת עולם, של תורת ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה? איך אתה מפנים ומחבר אישית את המסר של בריאה ותורה? קריאת שמע מאחד את זה, ויש ברכת גאולה, גאל ישראל, נכון? פה יש גם צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ועם ישראל יצא ממצרים, גאל ישראל. אבל זה בעצם, ונאמר גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. זה לא רק שהוא גאל את ישראל בימי יציאת מצרים, זה גם גואלנו השם צבאות. הגאולה היא אישית. ובזכות הגאולה הזאת, שאני מקבל את מלכות השם, יש פה גם קדושה, קדוש קדוש, ברוך כבוד השם ממקומו, והשם ימלוך לעולם ועד, יש פה עוד מעגלים. אבל קריאת שמע מאחד את זה, אני מקבל עול מלכות שמיים, ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים, אני עבדו של קודש בריחו. זה בדיוק מה שמזמור, מה שהמזמור אומר בחלק השלישי. ואז אתה עומד בתפילה לפני השם, ומה אתה אומר בסוף התפילה? בסוף התפילה, מברך את עמו ישראל בשלום. אתם רואים פה את כל המקבילות שמופיעות בין ברכה שנייה ובין ברכה שלישית, צור ישראל וגואלו, צור ישראל, גאל ישראל, זה ממש הניסוחים. ומה אומרים בסוף? בסוף התפילה, עם הדמיון הרב הזה, איך אתה חותם את היחידה של קריאת שמע וברכותיה עם 18? בסוף אומרים, יהיו לרצון עם רייפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. דהיינו, חז"ל ידעו למלא עם קריאת שמע בשלושת הברכות, לפני קריאת שמע ואחריה, ותפילת 18, כי סמוך לברכת גואל ישראל, תפילה. זה בעצם מילוי או בימוי ליטורגי של מזמור י"ט. חז"ל לקחו את מזמור י"ט ומילאו אותו בברכה הראשונה, תמיד מספרים כבוד אל, עם כל המושגים היפים של תורת השם, ברכה שנייה. גם עבדך נזהר בהם אחרי שקיבלת מלכות עול שמיים, כי התבוננת בבריאה, בתורה, כמו במזמור, והפנמת את זה. ואתה מקבל את הגאולה האישית שלך, איך זה מתבטא? בתפילה, תפילת עמידה, אתה מתחבר. ובסוף יש סוף פסוק, סוף מזמור י"ט, שחותם את כל היחידה הזאת של קריאת שמע וברכותיה יחד עם העמידה. כתב על זה, אני ראיתי את הניסוח היפה, שלחתי לכם את זה בקובץ עם ההסברים, בסידור שמאוד מאוד אהוב עליי, אוצר התפילות, ושם יש דיון על זה. לא אכנס לפרטים, מי שרוצה לראות את זה, זה לא ממני, זה משם. והוא מתאר את זה בצורה יפהפייה, חלק מהמקבילות הוא לא ציין, אז השלמתי אותם פה בירוק עם הגרפיקה. עכשיו תראו פלא, הברכה, המקום השלישי שהדבר הזה מתבטא, זה תפילות של שבת. ערב שבת מדבר על בריאת העולם, אתה קידשת את יום השביל שמך, תכלית מעשה שמיים וארץ, זה בריאת העולם, ויחול השמיים וארץ וכל צבאם. זה כמו החלק הראשון של י"ט. החלק השני, התפילה השנייה בתפילות של שבת, תפילת שחרית, מדבר על ישמח משה במתנת חלקו, מתי? כשהוא קיבל את התורה. ושמרו בני ישראל, ופה לקחו טקסט אחר, אבל התפילה מדברת, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשה נתת לו, בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וחדו בהם שמירת שבת, ולא נתת את התורה לא לעובדי, לא לגוי ארצות, ולא לעובדי פסילים, אלא גם רק לעם ישראל, ואנחנו עם התורה. אחר כך מה קורה? במבנה, בליטורגיה של שבת, יש תפילת מוסף, ותפילת מוסף לפני כן קריאת התורה, אתה מקבל את התורה, אתה קורא את התורה, הבוחר אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו מפנימים את זה, גם עבדך נזהר בהם, מקבלים את התורה, קוראים אותם בציבור. מה קורה? החלק השלישי של תפילת מנחה, התחברנו עם השם, אתה אחד ושמך אחד, ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ, והתחברנו לזה. מאוד יפה שלפי חלק מהנוסחים, הניסוח האחיד לשלושת תפילות שבת, אלוקינו ואלוקי אבותינו, רצינה בנוחתנו, מפריד, לא אשכנזים, אבל הספרדים כן, וינוחו וכל ישראל מקדשי שמך, ובבריאה, וינוחו וו, אצל מה זה וו? על ידי משה שנתן את התורה, בספר תורה. ובסוף, וינוחו ובם, כל ישראל מקדשי שמך ובם, כשהכל התאחד, התורה והבריאה והתורה, ועם עם ישראל ביחד, אז יש אחדות, אתה אחד ושמך אחד והכל ביחד. זה אם כן אקסקורס קטן על מזמור י"ט, ותוכלו לקרוא את זה בקובץ הנפרד, אני חושב שזה מדהים. הבה נחזור למזמור י"ח. למזמור י"ט, ומזמור י"ט בעצם אומר את זה, סליחה, שכחתי לציין שפרנץ רוזנצוויג בכוכב הגאולה שלו, שזה יצירה פילוסופית נפלאה של הוגי דעות מתחילת המאה ה-20, שמאוד מאוד אופקים מאוד מאוד רחבים ומאוד מאוד קשרים, נושאים מאוד מעניינים, הוא מציין את זה, את י"ט הוא לא מציין, אבל את תפילת שחרית הוא כן מציין, והחיבור, איך שניסיתי לרכז את זה פה בדף, אני חושב שהוא דבר מופלא, שזה מיסודו של מזמור י"ט. נכון שזה התגלגל לתפילות שחרית, לתפילות של שבת, אבל זה בעצם שופך אור חזרה, זה מזמור י"ט, שהבריאה והתורה, שגורמת לי לגאולה אישית, זה מזמור י"ט. נכון, זה יתגלגל הלאה לאן שזה יתגלגל, אבל זה מבנה מושלם. אני עכשיו לא רוצה לעסוק במקבילות הרבות מסביב ל-י"ט, אלא רוצה עכשיו להתקדם ולראות שני מזמורים, שזה מזמור ט"ו ומזמור כ"ד. אני רוצה לקרוא אותם פה, למרות שיש לי את זה גם מנוסח ככה, על י"ט ועל כ"ד. אולי נתחיל קודם כל פה, בלי כל הצבעים מסביב. ואני בכוונה רוצה לקרוא את זה בצורה מאוד לא ניתוח של המזמור, אלא לראות את הפרק, הנה, לראות את הפרק, מה המסר הבסיסי שלו, ממש קצר, 5 פסוקים. זה תחילת החטיבה, ואחר כך כ"ד סוף החטיבה. אנחנו לא גומרים היום את כל החטיבה על 10 המזמורים שלו, אין סיכוי. נשלים את זה, אני מעודד אתכם לקרוא את זה עוד ועוד ועוד ברצף, ולהשלים גם את החלקים החסרים באמצע, אבל אתם תראו שזה בנוי לתלפיות. מזמור לדוד.
Benny, can you just tell us before you leave Psalm 19, did any people, do any commentators regarded as alluding to the Sefer HaZohar and its Nistarim?
אז אני לא בר הכי שאני יכול להגיד לך את זה. אני לא המומחה בספר הזוהר, ואתה צריך לחפש. אם תמצא דברים, אנא תספר לי על זה. אני לא מכיר. אין לי ספק שהמזמור הזה, אם בודקים לאן הוא התגלגל, יש לנו כל כך הרבה מה לספר. כל כך הרבה. אז אם תמצא בזוהר, גם עבדך נזהר בהם, ותביא לי קצת מהזוהר, יהיה לי טוב מאוד. אני לא מתמצא.
It's the sort of thing that Rabbi Yonatan Eibeschütz would have found.
יכול להיות, כן. אז בוא נחפש, ואם תמצא, אנא תודיעני על כך. מזמור ט"ו מתחיל, מזמור לדוד. אדוני, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. או שא אלה, לא ימות לעולם. יש לנו פה תיאור של שאלה. מי יכול לחיות באוהל השם ובהר קודשו? מי ישכון במשכן? מי יגור באוהלו? וזה נושא מאוד מעניין שאני רוצה להרחיב בהמשך. יש פה תיאור מי יכול להיכנס למקדש. ויש תיאוריה מאוד מעניינת, שאני חושב שהיא מאוד נכונה, שהכהנים שהיו במקדש עמדו בפתח, ולפני שהבאת קורבנות והקרבת את כל מה שמביאים, אתה נכנס ומישהו מקבל את פניך, כמו בביקורים. הכהן אשר יהיה בימים ההם, מקבל את פניך ומתחיל לדבר איתך. פתחו לי שערי צדק, אבובם אודיה, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם. אתה נפגש עם הבני אדם לפני שאתה מקריב קורבן במקדש. ומה הוא עושה? הוא אומר שלום עליכם, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם. ואז הוא שואל שאלה, לא כל אחד נכנס למקדש. כי ישעיהו אומר בפרק א', רמוס חצריי, סתם נכנסים ואתה שקרן וגזלן? לא. אתה צריך להיכנס עם המידות הנכונות. מה המידות הנכונות? הולך תמים, זה מזכיר לנו את נוח, את האלוהים התהלך נוח, איש צדיק ותמים בדורותיו, את אברהם, הולך תמים, הוא פועל צדק, הוא מדבר אמת בלבבו, גם זה נלקח לחז"ל ולסידור. לעולם יהיה אדם הוא דובר אמת בלבבו. הוא לא משקר, הוא לא אינטריגות. הוא מכבד את יראי השם, הוא לא לוקח, הוא לא מנצל כלכלית אנשים אחרים. מי שעושה את זה, או שאלה, לא ימות לעולם. זה בן אדם סולידי. אין פה אמירה שהוא דווקא יהודי. יש פה אמירה שהוא בן אדם ישר ומוסרי. בואו נקפוץ שנייה למזמור האחרון של החטיבה. לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבי יבה, כי הוא על עמים יסדה ועל נהרות יכונניה. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישעו. זה דור דור שווא. מבקשי פניך יעקב סלה. שאו שערים ראשיכם והינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני זו, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד סלה. יש פה תיאור של המזמור, תכף נשווה אותו לט"ו, יש פה תיאור של השם בורא עולם. הוא האדון של הארץ וכל מי שגר בה, כולל ימים, כולל נהרות. מי שרוצה להתעלות בבריאה שלו ולעלות בהר השם ובמקום קודשו, מי יכול לעמוד שם? מי? מי שיש לו מידות. והוא לא נשא לשב נפשי, יש הרבה מה לתאר את, לנתח את כף דלת, הוא לא נשא נפשי, יש לכם פה את המילים שחוזרות בצד שמאל, סימנתי אותם, הוא לא משקר, הוא לא נושא לשב נפשי, ולכן הוא יישא ברכה מאת השם. מה הברכה שהוא נושא מאת השם? שהוא מתקרב באמת להיכל, לפתחי עולם, ושערי המקדש נישאים והינשאו פתחי עולם. הם נפתחים באותו שורש של נשוא, כי הוא בן אדם צדיק שפותח שערים. ומלך הכבוד מופיע. מה ההבדל בין שני המזמורים האלה? לא, מה הדמיון? וזה מה שהראיתי לכם פה. אני מסכים שיש פה יותר מדי גרפיקה, אבל ניסיתי עם הגרפיקה להבליט את הדבר. יש לנו את שני המזמורים שקראנו זה עתה, מאוד מהר בתחילת החטיבה ובסופה. שאלה כפולה של מי יגור באוהליך, מי ישכום בהר קודשך. היא מופיעה גם לאדם בכף דלת, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. הר קודשך והר קודשו יחד עם מי ומי מחבר את תתווף א' לתת כף דלת ג'. מאוד חזק מחבר. המושג בחרפה לא נשא על קרובו, מופיע מקביל בכף דלת, אשר לא נשא לשב נפשי. אבל מה ההבדל? ולא נשבע למרמה, ופה נשבע להרע, הוא מכבד את ירא השם, בתת וו, ופה מופיע מלך הכבוד. אבל יש פה הבדלים מאוד משמעותיים. סיכמתי פה, אופה, סליחה. ברח לי משהו, סליחה. סורי. הנה. אתם רואים שמזמור ט"ו וכף דלת מאוד דומה. כל מזמור ט"ו, מזמור לדוד, לדוד מזמור, פסוק א' וב' של כף דלת מדברים על הבריאה. לא מופיע בט"ו. במזמור ט"ו, מה התוצר? מה המסקנה? מה ההצלחה? אותו בן אדם שהוא ישר, הוא לא ייפול. הוא ישר. או שאלה לא ימות לעולם. הוא יציב. מדובר שהוא נכנס לאוהליך, הר קודשך? לא. הוא עוד לא הגיע להר קודשו. במזמור כף דלת מדובר שהוא פותח את שערי המקדש. הוא לא רק יציב לכשלעצמו, עושה אלה לא ימות לעולם ועד. הוא פותח את שערי המקדש, מישהו מצייר לי פה על השקופית. הוא גם פותח את שערי שמיים, יישא ברכה מאת השם, והברכה באה אליו. זה לא הוא, זה דור דורשיו. זה עם ישראל, מבקשי פניך. מי הם מבקשי פניך? זה עם ישראל, זה בני יעקב, והם פותחים שערי שמיים, והם נישאים פתחי עולם, ומלך הכבוד הופיע. הם מביאים את השכינה לעולם דרך עם ישראל. זה לא הופיע בפרק ט"ו. פרק ט"ו, אדם ישר. הוא יציב, הוא עושה את שלו. מה הוא בדיוק יעשה? אומר לך מזמור ט"ו, רגע, חכה עד לכף ד'. הוא יודע לפתוח שערי שמיים, כי הוא רואה את עצמו לא רק של אוהליך והר קודשך, הוא חלק של בריאת העולם. פסוק א' ב', ראינו זה עתה את מזמור י"ט. השמיים מספרים כבודי, מסי הידיו רגיל לרקיע. הוא לא רק רוצה להיכנס ולהתחבר לקרבת השם במקדש, הוא רוצה לתקן את הבורא, את הבריאה. זה פסוק א' ב' בכ"ד, שזה המודעות לבריאה. של י"ט באמצע. אבל כשהוא מתקרב לקודש, והוא נעזר בכל המילים, שימו לב, מי בהר קודשו, נקי לבב, לא נשא, נשבע, הכל לקוח, הכל לקוח ממזמור ט"ו. ברור שזה השפעה מט"ו, אבל הוא לוקח את זה יותר. הוא עם זה מבין את העולם, להשם הארץ ומלואו תבל ביושביבה. הוא מודע לבריאה, הוא עוסק בתיקון העולם, לא רק בביקור במקדש. תיקון העולם יש פה. והוא מביא ברכה את מלך הכבוד, הוא מביא אותו לעולם. התשובה מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך של ט"ו, אין לך תשובה מי נכנס להר קודשו. התשובה תבוא רק שאתה פותח במזמור כ"ד עם אותם ניסוחים של ט"ו, מזמור כ"ד פותח את שערי המקדש. הוא פותח את ההיכל, והשערים נפתחים, ואתה רואה את מלך הכבוד. אתה נפגש איתו. הוא לא שיקר, לא נשא לשווא נפשי, ולכן יישא ברכה. ואם שאלת מי זה הבן אדם, במזמור ט"ו, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הרי במזמור כ"ד אתה שואל תחילה מי הבן אדם, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, אבל אחר כך אתה שואל עוד שאלה. יישא ברכה מאת השם? אתה שואל מי זה מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד, ואתה מתקרב למקדש, לא רק למבנה של הר קודשו ושל אוהליך, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קודשו, יישא ברכה, והוא מתקרב, מי זה מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד. ואם תרצו, במזמור כ"ד, גם שם מופיע מי הוא זה, אבל זה נדבר פעם אחרת. אם כן, מה ראינו? ראינו, ובזה אני רוצה לסיים להיום, שהחטיבה הזאת זה מוסר ומידות טובות כמסגרת, אבל אלה, זאת המסגרת, הייתי אומר, ואני לא מזלזל בזה, מוסר אנושי בסיסי. לא לבוא למקדש, לא לאלוהי יעקב, זה מוסר בסיסי פשוט. סולידי, מוסר אנושי. סוגריים, כשהקימו את הסנהדרין בתקופת נפוליאון, בפריס ב-1700, אני חושב ש-89 זה היה קצת אחר כך, והיה שם הרב דוד, ברח לי השם שלו, הרב דוד, הוא כתב תיאור מאוד יפה על הקמת הסנהדרין, והם קראו את מזמור ט"ו. היהודים לא לוקחים שוחד, לא לוקחים נשק, הם אנשים אמינים, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, אתה יכול לסמוך עליהם. יותר הוא לא רצה בשביל נפוליאון, אגליטה, ליברטה, פרטרניטה, זה מה שהוא רצה. יותר הוא לא רצה. מזמור כ"ד, רבותיי, זה המזמור שמוציאים ספר תורה. שאתה פותח את ארון הקודש, השכינה באה אלינו. זה מזמור דומה ושונה לחלוטין. זה מה שהחטיבה עושה. אז אם זה המבנה, סיכמתי פה את עיקרי הדברים. הרי בשקופית הזאת שנראה לכם עד לפעם הבאה בצורה טובה יותר, אתם רואים לא רק את המבנה של ט"ו מול כ"ד, שזה כל כך בולט, אתה רואה גם שמזמור י"ט עם התבוננות בבריאה, בתורה והגאולה האישית, סביב לזה דוד המלך, ויש מבנה שלם, אבל את זה רבותיי נספר לכם פעם הבאה. האם יש שאלות? הערות?
תודה רבה הרב בני.
גרמתי לכם לייאוש חלילה?
לא. ההקבלות לתפילות שבת, ממש היו יפים.
תודה רבה, זה בשם אותו... תפילות של שחרית, זה בשם אוצר התפילות, של שבת, זה של פרנץ רוזנצוויג, וגם רבי יוסף אלבו דיבר על זה כבר. זה באמת, י"ט הוא יסודות האמונה. ואיך זה משתלב יפה? אם אני בא מיסודות האמונה של הוגי דעות, כולל אלבו, כולל פרנץ רוזנצוויג, שנייה בבקשה, אז זה בעצם ממלא לי את השקופית הזאת. למה היא לא מראה לי אותה? שנייה. בעצם אני רוצה לחזור למבנה של הספר הראשון. זה בדיוק המסר שלו. הנה, יש רשע בעולם, אבל אני מאמין בעולם הרשע שיש צלם אלוהים. והרשע, אנחנו צריכים פעם הבאה לעסוק בי"ד כסוף חטיבה ראשונה שמעבירה אותנו לאווירה של החלק השני. תקראו את י"ד וט"ו ביחד, אתם רואים את החיבור. פועלי אוון ופה פועל צדק. בדיוק. מי ייתן מציון ישועת ישראל? סוף י"ד. מי יגור באוהליך? בציון. זה ממש המעבר מי"ד לט"ו. התמודדת עם הרשע? איך? אתה שומר על המידות. אתה שומר על המידות, אתה מחפש את הצדיק כדוגמת דוד המלך, ואתה לומד מדוד המלך, ואתה מתקרב עם זה כבן אדם צדיק שבאמת רשאי לא רק לשאול את השאלה, הוא רשאי להתקרב ולהתעלות בהר קודשו ולפתוח שערי המקדש. או, זה מה שעושה החטיבה השלישית, שאתה עומד מול הבורא. והספר הראשון נהפך פתאום, אני מרגיש שהערפל עולה, ואור חדש על ספר ראשון תאיר, ואתה מתמודד עם הרשע, אתה מגלה את המידות הטובות, ואתה רואה במידות הטובות לא רק את מלך דוד, אלא את מלכו של עולם, ואתה מתקרב לזה עוד ועוד ועוד, ובסוף אתה עובד על זה להיות עבד השם לכל דבר. הספר הראשון הוא מבנה מושלם.
הרב בני, אני רוצה להגיד מילה על מזמור י"ט. השנה הייתה תשכ"ז, י"ט שנים למדינת ישראל, ובישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה נתן שיעור על, שנקרא לימים מזמור י"ט של מדינת ישראל. התחיל באמת בהתבוננות בבריאה ודברים מאוד יפים שהוא מצא בתוך הספר, ואז הוא קישר את זה למציאות של ימינו. אנחנו מדברים תשכ"ז, אנחנו נמצאים מספר שבועות לפני מלחמת ששת הימים, והרב צבי יהודה מתוך הפרק הזה התפרץ באיזושהי קריאה כואבת של איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, ולימים עברו כמה שבועות והדרשה התקיימה, והוא אחד הראשונים שמגיע אל הכותל, ממש בשעות הראשונות יחד עם רבי דוד הכהן, עם הנזיר, וככה שהמזמור הזה הצית אצלו ניצוץ מאוד יפה בהקשר של 19 שנים למדינת ישראל. אז אני מקווה, כן,
אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לך שלפני 42 שנה, שאתה ניהלת בית ספר והקדשת זמן בחמש בבוקר ללמוד איתי את כתבי הרב קוק, בחמש בבוקר, שעה לפני שחרית, ואני לא הכרתי את כתבי הרב קוק, דרכך נכנסתי לזה, מה שהמעט שהבנתי זה בזכותך. הרי אני מזמין אותך בשם הציבור הקדוש להביא את זה בעזרת השם פעם הבאה, ולהראות את יופייה של י"ט, של הקריאה במזמור י"ט, ולייחס את זה וליישם את זה למה שהיה אז בימים ההם בזמן הזה. אם אתה מוכן לעשות כך, אני בטוח שהמשתתפים ייהנו מזה.
בעזרת השם נשתדל. בינתיים תכין, אנחנו עכשיו מתקרבים ל-77 שנים, אז פרק ע"ז זה עוז, שהשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום. אז
אמן.
נשמח לראות שיעור על ע"ז בעזרת השם.
נשמור ע"ז קצת יותר קשה, אבל יש שם פסוקים יפים. אם לבבי אשיחה ויחפש רוחי, פסוק שמאוד אהוב עליי, אז לא אלמן ישראל.
אוקיי.
יופי, זה באמת יפה מאוד, הקישור אם הראיתי את זה בסידור, ימות חול ושבת, ובמחשבת ישראל, הרי הרב צבי יהודה שאתה הכרת,
כן.
זה באמת מביא את זה למימד נוסף. אני אשמח מאוד שאתה תעשה את זה. האם יש עוד הערות? אז בקובץ ששלחתי לכם, הוא בעצם מהאתר שלי על נושא תפילה, ושם כתבתי על מזמור י"ט כבסיס ברקע אי שם, שהוא מעצב את סידור התפילה. כי בנושא האתר על הסידור, אני מדבר על תפילה, על שחרית ועל שבת. ושם כתבתי 3 עמודים, הגשתי את זה אז למשרד החינוך, זה הגיע מה שהגיע, הגיע. ואני אשמח אם יש לכם הערות, זה עובר היום לחלק של הפירוש, שדרך זה העיסוק שלי בתפילה, נכנסתי לעולם של ספר תהילים, ואשרי האיש שעוסק בזה כבר 12 שנה.
אמן.
האם יש עוד הערות, רבותיי? אז אני מודה לכם מאוד מאוד. ומאחל לכולם שנשמע הרבה בשורות טובות במהרה בימינו.
אמן.
שם צורי וגואלי שיגאל את כל מי שצריך גאולה פיזית.
אמן.
והנסתרות. יום טוב, תודה רבה על ההשתתפות.
להתראות.